הקדוש של רב אשר פלמר, השם יקום דמו. קודם כל פשוט שידוע, אנשים שנהרגו על קידוש השם, אין מעלה גדולה מזאת. לשון הגמרא באהבת רדף יהוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הרמב״ם החריף יותר את הביטוי. הרמב״ם אמר בפרק ה' מסודי התורה הלכה ד', אלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתה. אין מעלה על מעלתה. ההבנה היא שאדם שנראה על קידוש השם, כל העצמיות, קדושת ישראל, בא לידי ביטוי באישיותו, יוצא באופן כזה יותר לפועל. אני צריך להבין את זה יותר. חוץ מזה, חוץ מהמעלה האישית שלו, צריך להבין שיש בהיותו נפל על קידוש השם בתקופה מסוימת או על רקע מסוים, יש איזה ערך מעמיק במיוחד לגבי כלל האומה, באותו מובן שעליו הוא מסר את הנפש, והערך הזה הוא חלק בלתי נפרד מהקומה שהיא הקומה שלו. אנחנו מכירים את ה... מזדמנות אחרת, השלה בשער האותיות, השלה הקדוש, כותב שמי שנוטל עליו למות על קידוש השם, צריך לברך, אשר קדישה מסותה בצבאנו, לקדש את שמו ברבים. וככה נפסק בפתחי תשובה, יורד היה סימן קוף מנזן. אבל השלה הקדוש אומר שם, הסביר, אומר, אם על המצוות מברכים, על הקדושה עצמה, על אחת כמה וכמה. איך אומר השלה הקדוש? זאת אומרת, כל המצווה ומצווה, אנחנו אומרים, אשר קידשנו מצוותה וציוונו. כל המצוות יוצאות ובאות מתוך מה שאנחנו עם קדוש. כאשר בעצם המצווה היא לבטא את הקדושה עצמה, אין דבר יותר עליון מזה. אז זאת אומרת, יש פה משהו מיוחד במינו. שבעצם מי שנהרג לקידוש השם הוא ביטוי אקטיבי, יוצר, של קדושת ישראל. יותר מזה, התוספות, הגמרא בסוף מנחות, מביאה דבר חריף במיוחד, אומרת הגמרא, דף יוד, לעולם זאת על ישראל. אמר רב גידא למערב, זה מזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול עומד עליו, מקריב עליו קורבן. הקורבן הזה, מי הוא הקורבן שמיכאל שר הגדול מקריב? אז מה אומרת? אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה. הכוונה היא שכשבית המקדש לא קיים, אז איך זה לעולם זאת על ישראל? איך באמת משתמרת מעלת הקורבנות? יוצא מהגמרא ממנחות שתלמידי חכמים עוסקים בהלכות עבודה. והתוספות מביאים את מה שכבר מוזכר בגמרא בחגיגה, שזה נשמותיהם של צדיקים. נשמותיהם של צדיקים. זאת אומרת, כל עוד בית המקדש לא קיים, אז כביכול קורבנות ממשיים, כפי שאנחנו מצווים כשבית המקדש קיים, לא שייך, אנשים גדולים מחייהם, הם בעצמם קורבן, הם בעצמם קורבן, והיינו דאמרינן משמונה ישראל בעבודה, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. מה אם אנחנו מסיימים בסוף כל השמונה עשרה שלנו, ואשר את העבודה לדביר ביתך, אז איך ממשיכים? ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, לפי התוספות יוצא, שהשבת העבודה הדביר ביתך, למה אנחנו אומרים את זה בסוף השמונה עשרה, משום שבעצם כל השמונה עשרה, הרי תפילות כנגד מילים תקנו. בעצם כל השמונה עשרה הוא תמורת העבודה, ואנחנו לכן בסיום הכל, מעלים הכל אל הכל, יושבת העבודה ידביר ביתך, ואחרי זה מה? ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. כלומר, מתוך הצפייה למקדש, מתוך הצפייה והחיבור שלנו, שגם כרגע הם קיימים, מובן מסוים, אל מדרגת בית המקדש, מתוך זה בעצם זה הגמר עלייה של כל התפילות שלנו, שהם נמשכות אל המדרגה שכרגע היא עדיין מוסתרת מאיתנו. מה מחבר אותנו למדרגה הזו באופן נצחי? לאישי ישראל. זה לעולם זאת על ישראל מה שכמו עומד במנחות. זאת אומרת, אנחנו מבינים פה שיש פה באיזשהו מימד שאוחז את הצד הנצחי, הצד המוחלט של עם ישראל, לכל דורותיו, שהוא גם, אפילו כשבית המקדש חרב, משתמר בקיומו דרך אנשים גדולים, דרך נשמותיהם של צדיקים. ברור שכמו שהזכרנו קודם, יש לדברים ערך מיוחד כשאנחנו עוסקים באדם שנפל על קידוש השם על רקע התמסרותו ליישובה וכיבושה של ארץ ישראל באופן השלם. אז הרב ציודה זצ"ל היה מזכיר את מה שהרב כבר אמר בזמנו אחרי פרעות תרפ"ט. הרב אמר, הרנינו גויים עמו, קידם עבדה ויקום, נקם ישיב את שרה וכפר אדמתו עמו, הביא את רש"י שאומר, מהי אדמתו עמו? הנקם, זאת אומרת כך, אלה שנפלו על קידוש השם על רקע זה, רקע החיבור בין עם ישראל לאדמתו, אז בעצם הם מבטאים במהותם את החיבור הזה שרש"י אומר עליו, מהי אדמתו עמו, מהי עמו אדמתו. שלמעשה עם ישראל מחובר לארץ ישראל באופן שאין לנתקו, באופן של חיות מוחלטת. ארצות החיים זו ארץ ישראל. זה יותר מאשר מה שניתן בחיים לממש את זה וללמוד את זה ולקיים את זה. אז אלה שבעצם תוך כדי מסירות נפש על זה, למעשה מסרו נפשם על זה, אז למעשה זהו חיבור. החיבור הנשגב של המימד הזה. אם כל מה שהרב אומר, כל החיים, הרב כותב, כן, אחד המקומות, שכל החיים שווים את ערכם רק מתוך מסירות נפש, אנחנו רואים כל הזמן, שערך של מסירות נפש הוא בעצם הגובה המוחלט של כל המימדים, כל הערכים, כל האידיאלים. אז פה מה שפה מתחדש, המימד הזה, של קשר עם ישראל לארצו, הקשר המופלא, המוחלט הזה, של קשר עם ישראל לארצו. כשאנחנו מתבוננים, זה דרך אגב, ארנינו גויים עמו, זה הפסוק פרשת האזינו, שאז פרשה שבה נסתלק, נהרג אשר, שיקום דמו. אנחנו רואים באופן מיוחד, בדוח שלנו, ממש מתממשת ההגדרה של מצוות כיבוש ארץ ישראל, שמנויה על ידי הרמב"ן באוספותיו. המצווה נקראת כיבוש ארץ ישראל. אבל היא מכילה בתוכה גם כחלק ממנה את מצד יישוב ארץ ישראל. היינו יכולים להגיד זה שני דברים נפרדים. כיבוש זה פעולה מלחמתית שבעצם יוצרת שליטה מדינית על מקום. זה נקרא כיבוש. עם כובש, עם אחר. יישוב, היינו רואים שזה בעצם עניין אישי, שכל אחד ואחד מצווה באופן אישי קשר בארץ ישראל. ואנחנו רואים דווקא, באופן מיוחד, תראו, אם אנחנו מסתכלים על המאה וכמה עשרות שנים האחרונות, מה באמת חיבר, מה באמת הפעולות שחיברו וישיבו את עם ישראל אל מלוא רוחב ארצנו, עוד הרבה לפני קום המדינה. נכון, היו כמה מערכות יותר מוחלטות שעם ישראל כולו עמד בסכנה, אנחנו יודעים, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור וכיוצא באלה, והן מערכות בולטות מאוד, ושם היו גם כן רבים רבים שמסרו נפשם לקידוש השם כדי שהאומה כולה תחזיק מעמד, זה נכון. אבל בסופו של דבר, מה שהשיב את גבול ישראל, מה שבאמת אחז זוהי אותה ישיבה מתמדת, שהיא ישיבה שהיא כיבוש, וכידוע, כמו שכבר אמרו, שהגבול נשתמר כבר מראש, מתל חי וחניתה וטירת צבי, ואחר כך בכפר עציון וחברון, שבאמת היישוב הזה חרף מסירות נפש מתמדת, שתמיד הייתה נצרכת, ועדיין לצערנו היא נצרכת, אולי גם בגלל חולשות, של מה שאולי כן בכוחנו לעשות יותר חזק, אבל על כל פנים אנחנו רואים את המציאות הזאת, שעם ישראל, אם לא כוחותיו, בתכונת חיים יומיומית של חיים, של משפחות, של משפחות עם ילדים שנמצאים וחיים יום יום תוך כדי מציאות שהם כולם מבטאת את העוצמה המחברת הבלתי יכולה להיפסק שעם ישראל על אדמתו, פה מועלה הערך הזה
במלוא עוצמתו, בערך השמיים משלו. והוא מקנה לנו, הבחינה שארץ ישראל נקנית בייסורים, היא כאן יוצאת מן הכוח אל הפועל. באופן מיוחד אנחנו יודעים שחברון תופסת מקום בתחום הזה. ידוע עמק דבר, ציב אומר, על כלב, ארץ אשר דרך בה, ומסר נפשו להיכנס במקום סכנה לחברון. ככה לשון העמק דבר, שם הייתה סכנה של הענקים, היום יש סכנות אחרות. ואשר מקום דמו ידוע שהוא מוסרי הנפש של חברון, מאחז הגיבורים, לשנים הוא היה פוקד את המקום, אחרי זה אפילו אמרו לי שהוא היה שן אפילו לילה לבד, לשמור על המקום הזה, סמטת הגיבורים, שם... כן, באמת. מה?
הרבה ללות.
ממש מסירות נפש בגופו. ורב כותב, באמרה הראייה, שחברון זה עניינה, כן, ההתחזקות וההתעוררות בכוח הנצח, נצח ישראל, כן, יש כוח מיוחד במקום הזה, שהוא יסוד מלכות ישראל, הוא תחילת ההפך מחשבת המרגלים, והוא באמת האחיזה המוחלטת שכלו נעלה, יכול נוכל לה, כן, הרשנו אותה כי יכול נוכל לה, זה בעצם הביטוי שבעצם מתגלם כאן בהסתלקותו של רב אשר. אנחנו יודעים שההסתלקות הזאת היא קשורה למסכת חיים כולה, שהיא כולה מאירה ובקרינה באופן מיוחד את האמת שלו, תואר המידות שלו, את הישות שלו. וזה יתבטא בכל דבר. אנחנו יודעים בבית המדרש, כל אחד הרגיש את התרומה שלו בעיון, את ההבנה, את ההארת פנים שלו כשהוא ראה דבר, הוא הובן, קנה אותו גם בסדר, גם בשיעור, גם בגמרא, גם באמונה, גם באיור וגם בהתמדה באופן רציף, עוצמתי. יחד עם זה, יחד עם העוצמה הזאת, עם הרבה ענווה והרבה הרבה שמחה והארת פנים, זה נקרא גבורת חיים של חיים, גבורת חיים של אמת, גבורת חיים של יושר וזכות וטהרה. וכמו שזה התבטא באותם שנים שהוא חווה של בית המדרש, זה גם השתקף בתקופה הצבאית שלו, שהוא בחר להיות סולל דרך בחיל הים, להיות מהראשונים של אנשי תורה, משרתים בגבורה במקום הזה, כל מה שזה חייב, עם אותה עוצמה ואמיתיות גם, שהחזירו אותו בסופו של דבר לבוא וללמוד תורה במקום שכל כך היה קשור אליו, חברון וקריית ארבע. הדברים האלה הם לא מקרים. כל זה למעשה כן מחובר עם אותה עוצמה שהזכרנו בהתחלה. כי באמת בדורנו אנחנו רואים שאותן נפשות מיוחדות שהן מסתלקות מאיתנו בעשרות השנים הרבות של עידן הגאולה, באמת הרבה פעמים אנחנו רואים את המאפיין הזה של אנשי אמת, נשמות שיש בהם הרבה תואר והרבה אחיזה של שורשיות ועומק באותם הדברים היסודיים שיכולים הרבה אנשים לומר אותם ולתת עליהם דרשות, אבל הדרשות האלה במהם קונות את המימד, מימד העומק, מימד המהות, מימד השורשיות, ופעמים כל זה נשען על מין כזה של נשמות, שיחד עם מה שהם באמת מלאות תורה, אבל יש להם צד מאפיין מיוחד של התואר הארץ ישראלי הזה, השורשיות והאמיתיות הזאת, שבא לידי ביטוי גם בערכים, גם בתורה, גם בצדדים החברתיים וגם בצדדים הלימודיים, בכל צד שהוא במשפחה ובכל דבר, אותה אמת, אותה הערה, שהם באמת, הם הנשמות שמדרגת האיסורים שאנחנו צריכים לעבור כדי שארץ ישראל תיקנה ותיבנה, כדי שהמהפכה הזאת שרבנו שלם רוצה לחדש לנו במעבר מן הגלות לגאולה, כדי שהמעבר הזה של עם ישראל לארצו, של כל התכנים, של כל האידיאלים, שהתורה תחזור אל מקומה ותשתרש ותתחדש בהתחדשות של חיים ממשית אמיתית, הנשמות האלה הן מובילות את הכוח הזה, הן מייצגות את הצד השמיימי הזה. אנחנו באמת צריכים להתפלל שהדמות הזאת של הרב אשר, יחד עם בנו הקדוש יונתן, באמת ישתמרו אצלנו, יחקקו בתודעתנו במובן הזה, בערכים האלה, בדמות הזאת שכל כך הפליאה אותנו, ושגם נזכה, אנחנו יודעים, הרב כותב, נשמות בזמן מלחמה, פעם הבאתי את הבעל התניא, שאומר שהסתלקות מן העולם של נשמות זה מבחינה של זריעה. כמו זרע נטמן באדמה, בתחילה לא רואים אותו, אפילו נרקב. אחר כך פתאום צומח ממנו אילן גדול. לפעמים ככה העולם בנוי, שקומה שמכילה בתוכה באופן גרעיני הרבה עוצמה, שכמות שהיא לא מספיק יכולים לקלוט אותה וללמוד ממנה. אבל לפעמים דווקא דרך הצד השמיים, הצד הנסתר, הצד הכמוס, כמו זרע שנטמן באדמה, יש איזו אפשרות בהילוך נוסף להופיע את הדברים האלה בעוצמה מתפזרת ומקרינה שהופכת להיות ממד כללי. ובלי ספק גם זה קשור לאותם קדושים שמוסרי הנפש שמתאים את קידוש השם. אנחנו נקווה שבד בבד עם זיכרון דמותו והערת חייו שתשמר לנו, בנו לעד, נקווה שבד בבד עם זה גרום האסון הגדול הזה לתפנית שהיא כל כך מתבקשת, כל הגישה של כלל ישראל, של ממשלת ישראל, של עם ישראל כולו, אל התודעה והתובנה האמיתיים של השייכות שלנו, שייכות החיים הזאת, של אדמתו, עמו, של כל אחד ואחד מאיתנו, של כלל ישראל כולו, לכל רגע ורגע אדמה, באופן הכי מוחשי והכי אמיתי. אני זוכר בזמנו בלוויה האחרונה, שאני, אולי פעם האחרונה שרב צבי יהודה זצ"ל יצא מהבית, זה היה הלוויה של צבי גלט, שם יקום דמו, גם נהרג ונדקר בחברון. היה מההרוגי בית הדסה, אני זוכר, זה היה, רב צבי יהודה היה ביום ראשון בבוקר, ל"ג בעומר. הציודה היה בטח בית המדרש של מרכז הרב, והציודה הכריז, עכשיו חברון תיבני. צריכים לדעת שאז בתשמם, לא היה יישוב יהודי בחברון, חוץ מקבוצת אנשים מבית הדסה, שלא היה ברור מה הייתה, זה היה המצב. ובאמת ממש מאז, כל יישוב חברון עצמה, כמו נפתחו שערים, עדיין יש הרבה מה להרחיב את הגרעין הקטן הזה, אבל תמיד, ככה הדברים נבנים לצערנו. אנחנו נקווה על כל פנים שכאן הדברים יהיו בצורה הרבה יותר עוצמתית ומקיפה, והקדוש ברוך הוא יאמר את צרותינו די, ובעזרת השם נראה רק מהלך הגאולה הולך וזורם בצורה רציפה וגדולה, כפי שבאמת ראוי בעזרת השם. יהיה זכרו ברוך.